אנחנו בפרק ג', היום יום שני בשבת, אנחנו בפרק ג' באורות ישראל, עמוד קוף מם זין, בספר אורות, סיימנו פסקאות, איבב, זה בטוח, פסקה זין, פסקה זין דיברנו? לא, טוב, עמוד קוף מם זין, בספר אורות, פסקה זין, פרק ג' פסקה זין, בואו נקרא את הפסקה. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, ומרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, ומתפאר בהכרה עמוקה פנימית בעוד עליוניותה האלוהית. טוב, עכשיו הייתי אומר, לא קרן, המשכיות חשובה של המשפט הראשון, ובכל עת שמחה של מועדי ססון וחידושי הזמנים לימים ולחודשים, אם הייתי מקשר את המשפט הזה למקומות אחרים ברב, אז הייתי מוסיף ולתקופות היסטוריות שונות, הוא כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומסוס גילה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, למען תנקו ושבעתם משוד תנחומיה, משד, לא? משד תנחומיה, ולמען תמצו, מלשון למצות, מציצה, למען תמצו והתענגתם מזיו, זה לא זיז, זה זיז בפסוק? זיז, מזיז כבודה. טוב, אז בואו נחזור רק לחלק השני של הפסקה הקודמת, שככל שאנחנו יותר שטולים, יותר נטועים בטבע הישראלי, כך אנחנו יותר מוצאים מהכוח אל הפועל את אותו טבע. ולכן חלק מהטבע הישראלי שלנו הוא לא רק המידות הישראליות, אלא כמו שהרב אומר בסוף הפסקה הקודמת, אלא הידיעות המיוחדות לישראל, והידיעות המיוחדות לישראל שראש לכולן היא התורה. אם כן, אם אדם רוצה להיות שתול בכנסת ישראל על פי הפסקה הקודמת, אז הוא צריך להיות שייך למידות הישראליות ולתורה הישראלית. למידות, כלומר לתכונות הנפש הישראליות, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, ולתורה, כלומר לשכל הישראלי, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זה מה שדיברנו פעם קודם. עכשיו הרב יותר ממקד את הדברים ומדייק אותם. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. טוב, צריך להגדיר את המושג תורה, וצריך להגדיר את המושג מצוות. אבל ברור שתורה ומצוות זה שני דברים שונים. הראיה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אם כן, משמע שתורה זה דבר אחד ומצוות זה דבר אחר. אז אפשר לדבר על זה באמת בלי הפסקה, אבל באופן כללי מאוד, תורה, כפי שהרב אומר בפסקה הקודמת, זה בעצם, אני רק מדקלם, הידיעות המיוחדות לישראל, כלומר יש איזשהו שכל אלוהי, שהוא שכל אלוהי שמתאים לתכונה הישראלית, ולכן השכל האלוהי הזה צריך לצאת אל הפועל, ובפרט על ידי תורה, במובן הצר של המושג תורה, קרי לימוד תורה, ומצוות. מצוות זה אותם המעשים הישראליים המיוחדים, שהם אמורים להיות תולדה, א', של הידיעות הישראליות המיוחדות, של תורה, וב', הם אמורים להיות תולדה של הנפש הישראלית המיוחדת, כלומר, מה שראינו בפסקה הקודמת, המידות הישראליות המיוחדות. למשל, הרמב״ם בספר מורה הנבוכים כידוע, אומר שיש 14 סיבות, בכל תרג מצוות, כלומר יש 14 תועליות שבגללן הקדוש ברוך הוא נתן תרג מצוות לישראל, שאחת התועליות המרכזיות של כל המצוות כולן זה תיקון המידות. בחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז אדם שעושה פעולה באופן רציף, אז הפעולה הזאת היא יכולה לעורר אצלו איזושהי מידה שתבועה כטבע, וגם הלכה לאיבוד טבע בים, שהיא תבועה בנפש שלו. אז ככל שאדם מרבה יותר גם בידיעות השכליות המיוחדות לישראל קרי תורה, וגם בפעולות המעשיות המיוחדות לישראל, שהן בעצם אמורות לעורר, לפחות לפי הכיוון שזכרנו כרגע, אמורות לעורר את הנפש הישראלית, אולי תכף נגיד עוד איזה משפט אחד, אז כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. כלומר, אדם לא יכול להגיד, אני מתקשר לכנסת ישראל, דרך זה שאני רק מתגייס לצהל. טוב, להתגייס לצהל זה חשוב. אבל עם כל הכבוד לגיוס לצהל, אי אפשר ככה לגייר אדם על פי ההלכה, וודאי שגם אי אפשר אדם לא יכול להסתפק בזה שהוא עושה שירות צבאי, מכל החשיבות של זה. נכון שזה נובע משורשים יותר עמוקים וכו', אבל בגדול, תורה והמצוות הם שני הצנרות, כמו שהרב כותב במקום אחר בירות. זאת הצנרת שדרכה הקדוש ברוך הוא מופיע בדורות, לדורות בעם ישראל. הייתי רוצה אולי להגיד את זה רגע בצורה קצת אחרת. אם התורה היא יותר מבררת את הידיעות השכליות, והמצוות יותר מבררות את הפעולות המעשיות, אז יש עוד שתי בחינות, נזכיר עוד בחינה אחת. יש את הבחינה של הנפש, שכל, נפש, גוף, ויש מידות ישראליות, היוצאות אל הפועל על ידי המידות הישראליות, כן, על ידי המעמד המוסרי המיוחד, ועל ידי תפילה. זאת אומרת, אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת, אם לימוד תורה הוא עבודה שבשכל, תפילה היא עבודה שבלב, מצוות זה עבודה שבגוף. אז אם כן, אנחנו צריכים להופיע את שלושת הממדים האלה, אף על פי שכמובן יש קשר בין שלושתם, וצריך לברר את הקשר ביניהם, אבל בגדול, אנחנו בעצם מגלים, אם אפשר לומר את הבורא בשלושת, הייתי אומר את זה אולי מזווית אחרת, אנחנו מגלים את הנשמה שהיא האינסוף של הבורא, דרך שלושת הכלים הסופיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, שהם שכל, נפש, גוף. אז הנשמה האלוהית מתגלה דרך השכל לימוד תורה, בעיקר בעם ישראל, מתגלה דרך הנפש, המידות הישראליות, תפילה, בעיקר בישראל, ומתגלה דרך הגוף, מצוות בישראל. ולכן יש גם שלושה מקצועות בלימוד התורה עצמו, שעוסק בשלושת המרכיבים האלה, שלושת הממדים האלה. הלימוד שמברר את ההתגלות האלוהית בגוף נקרא לימוד הלכה. הלימוד שמברר את ההתגלות האלוהית בנפש נקרא לימוד מוסר. וההתגלות שמבטאת את הגילוי האלוהי, הלימוד שמבטא את הגילוי האלוהי בשכל, נקרא לימוד אמונה. זאת אומרת, מה לחשוב. אם כן, מה לחשוב, מה לרצות ומה לעשות. לא, פסיקה זה צד מעשי, מה צריך לעשות? אני לא מבין בפלפלני. אני בכוונה עונה בסגנון הזה. אני מקווה שאתה מבין את הרמז, אני נמצא בתשובתי, כן?
אתה בעצם אמרת שאולי לא הבנתי שהתפילה זה גם המוסר?
התפילה היא עבודה שבלב, ותחת הכותרת לב יש הרבה תתי כותרות. דרך לב יש מוסר, דרך לב יש מידות, דרך לב יש תפילה, דרך מתחת ללב יש רצון וכו'. בסדר, רק חציתי להגיד שיש לנו שלושה מסלולי עבודה אלוקיים. עבודה, הנשמה מתגלה דרכנו בשלושת הרבדים, שכל, נפש, גוף. שכל זה יותר לימוד, נפש זה יותר מידות, רצון, תפילה וכו', גוף זה הלכה, קיום, פעולות. ויש בתוך מקצועות התורה, בתוך לימוד התורה, בתוך הממד השכלי, יש גם שם שלושה מקצועות מרכזיים. לימוד שמברר את השכל, אמונות ודעות, לימוד שמברר את הנפש, נקרא לזה מוסר, ולימוד שמברר את הגוף, נקרא לזה הלכה. בסדר? לכן אדם שלומד רק הלכה ומקיים רק הלכה, הוא אדם אומלל. למה הוא אדם אומלל? כי הוא מגלה רק צד אחד של גילוי הנשמה בממדי האדם, ובפרט את הצד הנמוך שבאדם, שזה הגוף. אומנם מצד שני יש פה צד עליון, כמו שהרב כותב באורות הקודש, כי כשאנחנו יכולים להאיר את התחתוניות של המציאות בהערות אלוהיות, זה צד עליון מאוד. לכן אנחנו לא מזלזלים בכלל בלימוד הלכה, חס ושלום. אבל ודאי שלימוד הלכה הוא לא המרכיב היחידי, ובטח לא העליון, של לימוד תורה. ובטח לא חיי תורה. לכן מעל זה לימוד מוסר, לכן אומר הפה ליועץ למשל, שהמידות הן לא הלכות, כי הן אב ההלכות. המידות זה שורש ההלכה, לכן המידות לא ייכנסו בפרטי ההלכה. ההלכה תעורר את המידות, המידות זה שורש ההלכה, אבל המידות זה לא הלכה. אין הלכה להיות ביישן, או להיות ענוותה. כלומר, יש הלכה בהלכות מוסר, אבל הלכה בשולחן ערוך. כן, יש מצוות שיעוררו את זה. יש תלמוד תורה שיעורר את זה, אבל זאת לא הלכה. במובן הזה של המשפט. וודאי, לימוד אמונות ודעות, שזה שורש השורשים. סיבת הסיבות. טוב, יש הרבה מה לדבר, רק בגדול. לכן, רק אני חוזר למשפט הזה. כל מה שהאדם מרבה בתורה ובמצוות, כלומר, תורה ומצוות זה לא איזה שהן פעולות טכניות. אני לומד תורה כדי שיצטבר לי בפנקס מספיק שעות לימוד כדי שאני אגיע לעולם האמת, ושם אני אוציא את הפנקס ואגיד לריבונו של עולם, למדתי 1,000 שעות במהלך חיי תורה. זאת לא מטרה. וכנ"ל מצוות. מצוות זה לא איזה פנקסאות אלוהית. אלא המצוות, התורה והמצוות, אלה שני הביטויים, הייתי אומר, של האישיות הישראלית שדרכה יכול האלוקי להופיע. ואם הגענו עד לפה, אז אי אפשר לא להגיד את המשפט הבא. רק עוד טיפה, אם אפשר במחילה מכבודו, תפתחו בבקשה בעמוד סמכתת, בספר אורות, פסקה י' ז', שני האלפים הידועים שלנו, האמונה והאהבה, שפה בפסקה הזאת האמונה קודמת לאהבה, במוסר אביך, יותר נכון מידות ראייה, אהבה קודמת לאמונה. יש מקומות בהם הרב מקדים אמונה לאהבה, יש מקומות בהם מקדים אהבה לאמונה. יש מה לעיין בהקדמות השונות, אבל לענייננו, שני האלפים הידועים של הרב קוק, א', האמונה ואהבה, באהבה ובאמונה. אומר הרב, האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. כשאני מאמין במה שהוא, שהאומן האלוהי נמצא בתוכו, אז אני אוהב אותו. אוהב אותו, קרי, מעריך אותו. כלומר, אני אגיד לך רגע אחרת. כשאני מזהה אובייקטיבית שהאומן נמצא באומנות, אמונה, אז אני מתחיל לפתח יחס אובייקטיבי אליו. האהבה סובייקטיבית היא לא יכולה לצמוח אלא מתוך הכרה אובייקטיבית. אני לא יכול לאהוב משהו שאני לא מעריך. עכשיו, כמובן, אני יכול להעריך גיר בקוטר סנטימטר, באורך סנטימטר, ברמת הערכה של גיר. זה רק גיר. אבל אם אני לא אעריך אפילו אותו ברמת הגיר, אז כמובן שאני לא אתייחס אליו ברמה סובייקטיבית, ולכן אני אקח אותו ואזרוק אותו לפח. חבל, כי אפשר להשתמש בו, עדיין. לכן האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אין אהבה בלי אמונה, אין אמונה בלי אהבה. אם אני אוהב מישהו, סימן שאני מאמין בו, אם אני מאמין במשהו, או במישהו, סימן שאני אוהב אותו. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, רק אני צריך בכלל להגיע להמשך. בכל אופן, הרב כאן אומר ששני הכוחות היותר עמוקים באדם, הם האמונה והאהבה, כמובן מקורם בבורא ששם אותם בתוכנו. אני קורא משפט שורה שלישית, אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. הרב יגיד עוד מעט, מה שווה אדם שלא מאמינים בו? מה שווה אדם שלא אוהבים אותו? מה שווה אדם שלא מאמין באחרים? מה שווה אדם שלא אוהב אחרים? כלומר, אלה שני כוחות החיים של האדם. האמון, שיש אומן בכל דבר, והאהבה מכוח זה. וזהו אות, אין שום כוח רוחני בעולם שאדם כל כך מוכשר עליהם, מוכן עליהם, כמו אמונה ואהבה, וזה סימן. וזהו עוד שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. כל יסודות המהות וההוויה של האדם נמצאים באמונה ובאהבה. כל מה שהיחיד והכלל עושה, אני רק קורא, חבל, צריך ללמוד את זה. אבל כל מה שהיחיד והכלל עושה בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים מחיי התרבות, כל, בקיצור, כל המהלך ההיסטורי העולמי, מאז בריאת העולם עד סופו, בין בחיי הפרט, בין בחיי הציבור, הטובים והרעים, הקודשיים והחילונים וכו', הכל הולך, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, שני מקורות האור האלה, האמונה והאהבה. האמונה היא יותר סובייקטיבית והאהבה היא התולדה הסובייקטיבית. האמונה היא יותר הידיעה והאהבה היא יותר ההרגשה. אומר הרב, התרבות הזמנית הנקראת מערבית, כפי מה שהיא מתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. הכפירה אל מול האמונה והשנאה אל מול האהבה. שאין שוללי החיים העצמיים. ולכן הפתרון היחידי להתגבר על התרבות המערבית הזו, ואי אפשר להתגבר על מחלה הזו כי אם לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית גניזיהן של האמונה והאהבה, וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. כשאדם לומד סתרי תורה הוא מגלה את האומן שנמצא בכל אמנות, ולכן הוא אוהב כל דבר בשורשו ובהופעתו החיובית ונלחם נגד הופעתו השלילית. עכשיו, איך כל זה קשור לעניינו, ריבונו של עולם? המשפט הבא. התורה היא האהבה והמצוות האמונה. אם כן, מה הן שני הצנרות שדרכן מופיעה או מופיעים, או הייתי אומר ככה, מהי הצנרת הראשית שמתחלקת לשני סעיפים שדרכן מופיע האופי האלוהי המתגלה בשני המסלולים של תורה ומצוות? אמונה ואהבה. התורה שעוברת בעיקר דרך הלימוד, דרך הידיעה, היא יוצרת אהבה. ולכן למשל הנציב אומר בכמה מקומות שאדם לא יכול להגיע לאהבת השם אלא בשתי אפשרויות, או הקרבת קורבנות או לימוד תורה. האדם שמקיים מצוות, אומר הנציב, לא יכול להגיע לאהבת השם. כי המצוות זה פעולה מעשית. והפעולה המעשית הזאת היא אקט טכני. והאקט הטכני הזה יכול להיות הרבה פעמים כתוצאה מזה שהמצווה ציווה. האם אני מבין את מה שהוא ציווה? האם אני מזדהה מכוח אי ההבנה שלי? לא. אז יכול להיות שאני מקיים מצווה, כי המצווה ציווה. אבל זה לא עושה אותי צוותא, זה לא מחבר אותי עם הבורא. כי אני לא מבין בתודעה, ומילא גם אין הזדהות. אבל את הפעולה אני עושה. אז הגוף מתפקד תפקודים אלוקיים. אבל האם הנפש מזדהה עם זה? לא בטוח. האם השכל מבין את זה, הוא כתוצאה מזה הנפש מזדהה עם זה? לא בטוח. בסדר, לכן התורה, כשאדם לומד את תורה, התורה יוצרת, מייצרת באדם, אהבת השם. מצוות, אם הם נובעים מתורה, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפחר בעליהם תורה ומצוות, לפי הסדר הזה. אז אם המצוות הן תולדה של תורה, אז המצוות, כתולדה מתורה, יכולים לעורר אהבה. אבל אם המצוות, אלו רק פעולות טכניות, תפקודיות, שהאיש הדתי מקיים, אז הוא לא יגיע לאהבה, הוא יגיע לאמונה. אמונה במובן היותר שטחי שלה, שהאומן שברא את האומנות אמר לקיים, ואני מבצע. זהו, לכן התורה, לא נפתח את הסוגיה הזאת עכשיו, התורה היא אהבה והמצוות האמונה. ולכן, נקרא עוד משפט אחד, ואין אינן גם כן הצינורות שעל ידם שפע האמונה והאהבה שופע והולך תמיד. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל, בהתעוררות חייו הלאומיים, כל המהלך הלאומי שלנו ברוך השם בעת החדשה, ציונות, צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המיוחד הזה, שתיים שאין ארבע. התורה והמצווה, האמונה והאהבה. טוב, עכשיו הרב קצת נוגע בנקודה אחרת שם בפסקה. בבקשה. תורה זה יותר ידיעה. תורה בגדול זה לא רק ידיעה. מי שרוצה לראות ההגדרה של המושג תורה, אז תורה, למשל, משה קיבל תורה מסיני, עולה תריה חלק ב' על המשנה הראשונה. תורה, אומר הרב, הוראה יצאה לישראל. את מה התורה מורה? את הכל. היא מורה את הגוף כמו את הנשמה, את הפרט כמו את הכלל, את השכל כמו את הרגש, את העולם כמו את העולמות, את הכל. אז התורה מצד האמת היא לא רק לימוד תורה, כמובן, אלא התורה מורה את כל הופעות החיים. אבל אם אנחנו מסבירים תורה במובן של לימוד תורה, אז כשאדם לומד תורה, הוא חושף בתוכו את הערך הישראלי. האם אדם שלא לומד תורה, לא חושף בתוכו את הערך הישראלי? נכון. האם אדם שלומד משפטים, משפטי אומות העולם ולא משפט עברי, האם הוא חושף בתוכו את התכונות האנושיות ולא את התכונות הישראליות המיוחדות? נכון. כמו שהרב כותב באורות התורה, שכשאדם שאדם לומד מדעי חול, הוא מעורר בתוכו את התכונה האנושית. וכשאדם שייך למידות המתאימות יותר לאומות העולם, הוא מעורר בתוכו את המידות האנושיות. אבל כשהוא לומד תורה, או מעורר את המידות הישראליות, או חי את המידות הישראליות, הוא מעורר בתוכו את הערך הישראלי המיוחד לישראל. טוב, צריך יותר לדייק את המשפט הזה, כי גם הערך המשותף לנו ולאומות צריך להופיע בערך ישראלי. זה נושא שדיברנו עליו בעריכות בהזדמנות אחרת. לכן, בכל אופן, כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. אז אני חוזר שוב. אז האם צהל מקשר אותנו לכנסת ישראל? כן. האם שאני הולך ברחובות ירושלים, זה מקשר אותי לכנסת ישראל? כן. האם כשאני אוכל פלאפל, זה מקשר אותי להוויה הישראלית? כן. אבל האם, נגיד שכן, אבל האם זה הקשר? זה בסיס הקשר? זה יסוד הקשר? ודאי שלא. לכן תורה ומצוות זה לא לעשות וי בפנקס, שנגיע לעולם האמת ואז נוכל לשלוף את הפנקס. אלא תורה ומצוות זה הביטוי שאנחנו צריכים לבצע דרך השכל ודרך הנפש, כדי לחשוף, ודרך הגוף, כדי לחשוף את התכונה האלוהית הישראלית המיוחדת לנו. מהמקום הזה צריך לצאת לתורה ומצוות. ולא מהמקום הטכני, הפרקטי, היבש, בין אם הוא שכלי, בין אם הוא מוסרי, בין במצוות אם הוא מעשי טכני. שכל נפש גוף, לפי מה שהזכרנו, הוא מקביל ללימוד תורה, תפילה וקיום הלכה. בוא נגיד משפט שנבין מה אתה מתכוון להגיד. עוד פעם, מה אתה רוצה להגיד?
אני אומר, קיום מצוות ולימוד תורה,
תפילה זה מחוץ לגבול של לימוד תורה וקיום מצוות. זה נכון שהתפילה היא גם מצווה. זה נכון. אבל הערך של תפילה הוא שונה מהערך הרגיל של מצווה רגילה. גם לימוד תורה זה מצווה, אבל זה שונה מהערך הרגיל של מצווה רגילה. לימוד תורה ותפילה זה אומנם תחת הכותרת מצווה, אבל זה הרבה למעלה ממצווה.
אין שום ערך לגוף חוץ ממצוות?
הגוף הישראלי יכול לגלות את ישראליותו על ידי תפקוד דתי הנקרא שמירת הלכה. ולכן אדם יכול להגיע למכון מאיר, ללמוד קיצור שולחן ערוך, לצאת מכאן עם איקס הוראות איך מתפקדים גוף. בסדר, אנחנו לא נגד זה. אבל לחשוב שהתפקוד הגופני של האדם זה סך האדם, זה בעיה. למה זה לא מובן? להיות אדם דתי זה להיות אדם אומלל. זה משפט נורא. להיות אדם דתי במובן של שומר חוק בלבד, שומר הלכה בלבד, מתפקד תפקודים טכניים גופניים בלבד, זה אדם אומלל. ולכן מעיקר הדין מצוות צריכות כוונה. מהי כוונה? בין התודעה, בין הנפש, ההזדהות. ואם אדם פועל פעולה טכנית שהוא לא מזדהה איתה, והוא לא מבין אותה, אז מעיקר הדין זאת בעיה. שכלל לך בשכן ארוך, מצוות צריכות כוונה. אלא אם כן, אם המעשה מעיד על הכוונה, גם אם לא התכוונת. אבל אם המעשה לא מעיד, אדם מניח תפילין. אין סברה שאדם יניח תפילין, אם לא הקדוש ברוך הוא ציווה. לא מצאנו אדם קם בבוקר, מניח שתי קוביות על הראש ועל היד, וקושר איזה רצועה על הראש ועל היד, ושתי רצועות מטלטלות מהראש. אז פה המעשה מעיד שכנראה כאן כוונה. אבל אם יש פעולה שהכוונה לא, אם אפשר לומר, צועקת משם, ואף על פי שהמעשה הזה נקרא מצווה, זה עוד בעיה מבחינה הלכתית, מבחינת עיקר הדין לפחות. מצוות צריכות כוונה. יבוא אדם בשעה 4, או נגיד בשעה 5:30 בבוקר, 6 בבוקר. נגיד שיבוא אדם, יבוא ראובן לשמעון, בזמן שהגיע מצוות הנחת תפילין. והוא יניח לו תפילין על היד, רק יש בעיה ששמעון עדיין ישן. אם כן היד, כרגע יש עליה תפילין, ונגיד נניח לו גם על הראש, אם כן על הראש יש תפילין. האם שמעון יצא ידי חובת הנחת תפילין?
לא.
היא על הראש ועל היד מונחים תפילין, נכון, אבל אין כאן כוונה. ולכן מהבחינה הזאת, היד של שמעון זה כמו מקל של מטאטא. והראש של שמעון זה כמו כדור רגל, או כדור סל. פשוט. טוב, האם אפשר להתקדם? בבקשה.
מצוות כמו מצוות
כמו
מצוות
התמידיות,
איפה הם אומרים
במראה
כזה של גוף נפש?
לא, ירדתי לסוף שאלתך. אני בהתחלה חשבתי שאתה שואל בכלל מכיוון אחר, אחר כך אמרת מצוות תמידיות, אז קצת התבלבלתי. עוד פעם, מההתחלה.
מצוות כמו מצוות אהבת
השם. מצוות אהבת השם, שנתפסת כמצווה רגשית, זאת השאלה.
כן.
אז איפה היא עומדת? תשובה, מצוות אהבת השם היא לא מצווה רגשית. הכוונה שהיא מצווה של הכרת הבורא, הכרת הבורא בבריאה, ומתוך זה התעוררות סובייקטיבית רגשית לאהוב את השם, אבל היא לא תלויה ברגש. היא מופיעה דרך הרגש. טוב, אני רוצה אולי לקרוא איזה משפט אחד, כדי קצת לעשות סדר בדברים. בהתחלה יראה לא קשור, אבל תכף נראה שזה קשור ממש.
אורות הקודש חלק ג'
פעם שעברה שם
תמיד הוא חסר פה. זה מראה שהם משתמשים
הנה הוא פה, נראה לי אנחנו נחביא אותו כדי שלא יקחו לנו אותו אף פעם. אני רוצה לקרוא ברשותכם כמה משפטים, ובעיקר לחדד משפט אחד שקצת יחדד את העניין הזה של אהבת השם, אבל ממקום אחר בכלל. אורות הקודש ג' שזה פה. לא מוצא אותו פה. אוקיי, לא? לא מוצא מה שחיפשתי. יש פסקה שהרב כותב באורות הקודש, כמה שאני זוכר זה פה, שכשאדם לומד תורה, אז לימוד התורה, כך הוא כותב, העקרות צריכות להיות נמסרות לפי הזעזוע שמזעזעות את הנפש. זאת אומרת, אם אנחנו נשארים בעולם של ידיעה, בעולם של הכרה שכלית, אובייקטיביות, תורה, וזה לא מגיע למקום שזה מזעזע את הנפש כדי שזה יהפוך לא רק לרגשות, אלא לעמדה פנימית, לחיים, וכולי, אז יש כאן בעיה.
מה זה עקרות?
עקרות, עקרות שכליות. יש למישהו דוקטור גוגל? תחפש רגע, העקרות השכליות צריכות להיות נמסרות. ככה זה כתוב. אנחנו לא נגד גוגל, ובפרט שהם רוצים אולי לקנות את ווייז, בכל כך הרבה כסף. צריכות להיות לעולם נמסרות, משהו כזה. פסקה חשובה, כלומר, מי שחושב שלימוד התורה זאת מסירת אינפורמציה, הוא לא מבין כלום. כלומר, מי שחושב שהידיעות, רצה גבוה חוזקות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה. היות ותורה זה הבירור היותר עמוק של הידיעה השכלית, והוא יותר גבוה מהעמדה הנפשית וקל וחומר מהמעשה החיצוני, זאת בעיה, מצאת? ולכן אנחנו לא מזלזלים בסובייקטיביות הנפשית, שהיא בעצם ההתעוררות הרגשית והשייכות הנפשית. ברור שכן, זה צריך להופיע לשם. זה צריך להביא אותנו לשם. אולי בחלק א'. ולכן אנחנו צריכים לחדור לאותה מציאות פנימית שהיא חיים, ולא רק להתעקע באינפורמציה השכלית היבשה מבחוץ. אולי זה באלף? זה, ככה זה כתוב, ההכרות השכליות צריכות להיות נמסרות. זה הלשון. אולי הפסקה נקראת הבניין הפנימי. אני כבר לא זוכר. תנו לי עוד טיפה, ברשותכם, כי זה חשוב. טוב. לא מוצא. אם תמצא, תעדכן אותי. בסדר? תעשה לי איתות. טוב, בואו נמשיך. מה? בסדר, אפשר להמשיך? ילשיב, אתה גם מחפש? הפסקה מתחילה שהבניין הפנימי, צריך לבנות את הבניין הפנימי יותר את העולם הפנימי יותר מהעולם החיצוני. תקריא, עוד פעם. מה המשך? מה ההמשך? טוב, לא נראה לי שככה זה מתחיל. אין? צריכות להיות נמסרות. לא, זה משפט חשוב, חבל לפשפש אותו. זה שאני לא זוכר, זה לא אומר שזה בסדר. יש פה מישהו שיזכיר לנו. קיבל דוקטורט לא מזמן. בדרך לפרופסורה. גוגל, כן. טוב, עד שימצא, בואו נמשיך. אז אם כן, כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו. עכשיו עוד הערה חשובה ביותר. מצאת? מה כתוב? תקריא. יש או אין יוסי? בוא נתקדם. מי שימצא שיוטט. אז עוד פעם, עוד נקודה. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות מתקשר יותר בכנסת ישראל, ולכן תורה ומצוות זה לא איזה אקטים חיצוניים. ב', הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו. כלומר, היות ותורה נמסרה לציבור, צאתה? ולא נמסרה ליחיד, לכן ככל שאדם יותר לומד תורה ומצוות, מה שמתעורר אצלו זה הכוח הכללי של האומה, ולא האגואיסטיות הרוחנית הפרטית שלו. ואם הוא לומד תורה ומצוות, וזה לא מעורר אצלו את הכלליות הזאת, אז יש כאן בעיה. לכן כל מה שאדם מרבה בתורה ומצוות מתקשר יותר בכנסת ישראל, הוא מרגיש בקרבו, שימו לב איך הרב אומר, מרגיש, זה כבר עובר לעולם של הרגשה, הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה. אין מילים באמת להכיל את ההרגשה הכלל ישראלית הזאת בנפש האדם, אבל ההרגשה הזאת היא הרגשה נשמתית, היא הרגשה אלוהית, היא הרגשה של שייכות, כמו שכאן הרב אומר, שאדם חש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה. מה קורה כש עם ישראל חד ושלום כואב, מתייסר, ומצד שני, להבדיל, הוא מתענג משמחת עולמי מהעתידה לפניה. מה קורה כשיש שמחה בעם ישראל, לא קל וחומר השמחות העתידיות. הוא מתפאר בהכרה עמוקה פנימית בעוד עליוניותה האלוהית. טוב, כן, מה רצית לומר?
כאילו, קצת קשה לי, כי אני אומר, הרבה אנשים במדינה שלנו שכן אכפת, הם לא לומדים תורה ומצוות, שיכול שהם לא בתרמה שלנו, אבל שגם הם מחוברים.
כל אדם בעם ישראל שייך באופן מהותי לתורה ומצוות, א', ב', כל אדם באופן מעשי מקיים איקס מצוות בחייו, בין אם הוא יקרא לזה מצוות, בין אם לא. ג', ככל שאדם לא קורא לזה מצוות, אז יש כאן באמת חיסרון גדול. ד', ככל שאדם לא לומד תורה, אז לא יגיע לאהבה. לכן יש הרבה מאוד אנשים נפלאים בעם ישראל שאינם לומדים תורה ומצוות, ולכן הם פחות מגלים וחושפים את התכונה הישראלית שבנפשם. כואב כאב גדול מאוד. ולכן אם באמת זה חסר, אז אנחנו חשים בכל מהותנו את הצער שכנסת ישראל בשפלותה. נכון, בדיוק לזה הרב מכוון. כלומר, ככל שאדם, אני רוצה רגע להדגיש את זה, ככל שאדם יותר לומד תורה ויותר מקיים מצוות, נלך בהקשר של המשפט הזה, אז הוא יותר חושף את כנסת ישראל שבתוכו, ואז ממילא יותר אכפת לו מכלל ישראל, ואז הוא יותר כואב את מי שלא שעוסק בתורה ומצוות, יותר מפריע לו. זה שאנחנו התרגלנו לראות מכונית נוסעת בשבת וזה עובר על ידינו כפשוטו וכדרשו, זאת בעיה? זה שהתרגלנו לראות אנשים שיודעים תואר חמישי באוניברסיטה ולא יודעים פסוק בחזל, פסוק בתורה, מאמר בחזל, וזה עובר על ידינו, זאת בעיה? זאת בעיה, זה נראה לנו לגיטימי, זה נראה לנו אפשרי, זה בלתי אפשרי. כי תכונת כלל ישראל, תכונת כנסת ישראל לא יוצאת אל הפועל. איך זה יכול להיות?
אבל יש גם צד שני של מזר שלהם, שלומדי תורה, שהם לא לומדים, וזה כל החיים שלהם, זה לימוד תורה, הם לא מחוברים לכלל ישראל.
א', הם מחוברים, ב', הם מחוברים בדרכם ובשיטתם. לא שאנחנו צריכים להסכים עם כל דבר, אבל מחוברים. דרך אגב, אני חושב שזה מופיע. באורות הקודש, א', אנחנו לא נשנה רבותיי. אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו נשבור את הגוגל, אנחנו נוכיח לו שהוא רק דוקטור.
וזה הוא
קנה את ה-OS,
הוא לא
מצא את ה... זהו, קנה את ה-OS. תנו לי עוד דקה, מה אכפת לך? אני לא מבקש הרבה בקשות. איך? ג' מה אבל? איזה עמוד? זה לא עוזר לי, ג' יש לי פתוח. זה קשור לסוגיית הרצון שמופיעה גם באלף וגם בבית, ואנחנו ברשותכם נמצא את זה, בעזרת השם נמצא את זה. אנחנו קצת נתעקש ונמצא בעזרת השם. בואו נחפש, אם לא פה אז אני מרים ידיים כרגע, אבל קצת נתעקש לפני שמרים ידיים. כן, רק רגע, ברשותך, נראה לי שאני יודע איפה זה. שנייה, כן, מה אתה שואל? כאן הרב מדבר, אם נקשר זה לפסקה הקודמת, שתורה זה הידיעות השכליות והמצוות זה הפעולות הגופניות המעשיות. זה התורה וזה המצוות. סליחה? לימוד תורה? אותן ידיעות שכליות שהן טבעיות לישראל וניחודיות לישראל, רק לנו. גוי לא מצווה ללמוד תורה. הוא יכול ללמוד, הוא לא מצווה על זה. מה? לא. אסור לו לשמור שבת, למשל, אבל אסור לו ללמוד תורה. מותר ללמד את התורה? למה לא כתוב בשום מקום שאסור? יש מקורות בחז"ל הפוך שכן. טוב חבר'ה, יש לנו היום מעצורים, מה שנקרא. מה כתוב? ההכרות? ומה המשך?
זה הכל. ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה מידה שיזעזעו את
זה. יפה, איפה זה כתוב?
לא יודע.
גימל, אז אני צדקתי בגימל.
זה נותן את כל הספר, זה לא נותן את זה.
אז תקרא, אז אולי תקרא, רגע, עוד פעם תקרא, מהתחל, מי תחת הפסקה? הנה, הנה, בסדר, אנחנו נסתדר. אני בגימל, אני פתחתי אותך לגימל, זה לא עוזר לי. אולי, הנה, אולי בגימל פה, רק רגע. זהו, הפעם נראה לי זה. תגיד אולי תהילים. ואולי אנחנו מוצאים. הנה, נראה לי זה בסוגיית הרצון. הנה, שנייה, שנייה. אבל אתם יכולים לקרוא בינתיים. חבוד. אתה יכול לקרוא? אבל מה כתוב במשפט הזה? תגיד את המשפט הזה.
זה נותן לי רק את מה שקראתי.
אז תקרא את המשפט הזה, עוד פעם.
זה לא נותן לי יותר מדי.
ההכרות, אבל עוד פעם, תקרא רגע. עוד פעם, תקרא מה שקראת.
ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה המידה שזעזעו את הנציאות של הרצון מהדממה.
מהדממה?
וזהו.
שלא, משהו כזה. כן? אז אתם שומע כתוב? שההכרות צריכות להיות נמסרות כדי, לפי הערך, שהם יזעזעו את הרצון מהדממה שלו. כלומר, אם יצא, אם יבוא אדם לשיעור במכון מאיר, וישמע דברים נפלאים ברמת האינפורמציה, וזה לא יזעזע את נפשו, עד כדי להביא אותו לרצות לקיים מצוות, תורה, שכל, נפש, גוף, אבל כי הרצון הוא מציאות דוממת, במרכאות, שצריכה להתעורר על ידי השכל, שיניע אותו, עד כדי שהוא יגיע בסוף למעשה, שכל, רצון, מעשה, אז אם אדם לא לומד ככה תורה, יש בעיה חמורה בלימוד התורה שלו. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ולא רק תורה. מצאתי. מצאתי. בשעה טובה, תודה רבה. אורות הקודש ג' השעה אחת. אורות הקודש ג' עמוד פי ח'. זה בשער סוגיית הרצון, יש כאן הרבה פסקאות, זה בהדעת והשאיפה האצילית. אורות הקודש ג' עמוד פי ח', אני חייב לקרוא לכם את זה. שימו לב, הפסקה הזאת נקראת הבניין הפנימי בהכרה ורצון, פסקה חשובה. העולם הפנימי, אורות הקודש ג' עמוד פי ח', העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד. כלומר, אנחנו כל הזמן צריכים להשקיע בבניין הפנימי שלנו, בעולם הפנימי שלנו, ולהשתכלל בלא ערך. עוד יותר מהבניין התמידי של העולם החיצוני. אנחנו עסוקים בלי סוף בבניין העולם החיצוני. תכף נראה שתחת הכותרת חיצוני יש הרבה, 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 הרבה רבדים. כרגע ברובד הכי פשוט, העולם החיצוני זה כל משהו תנאי הסביבה שלנו. נקרא לזה מעמד כלכלי. תכף הרב יקרא אפילו לידיעות חיצוני ואפילו לידיעות התורניות חיצוני. תכף נראה. עוד פעם, העולם הפנימי צריך הוא להיבנות תמיד ולהשתכלל בלא ערך. עוד יותר מהבניין התמידי של העולם החיצוני. מה ההגדרה של בניין פנים? מה ההגדרה של בניין חוץ? ברוחו של אדם, כל מה שהוא מוצע, מלשון הצעה, על פי יסוד החפץ הפנימי לטובה, כל מה שקשור לחפץ הפנימי האלוהי שנמצא בשורשו של אדם לטובה, זהו בניין פנים. וכל מה שהחפץ הפנימי עומד מרחוק, כל מה שהוא לא מעורר את הרצון הפנימי של האדם, הרצון הפנימי האלוהי החיובי שלו, או אינו משתתף בזה, הרי הוא בניין חוץ. אפילו ההכרה המדעית, אפילו ההכרה השכלית, איננה נחשבת לבניין פנים, כי אם כשהיא משתכללת כל כך עד לכדי הטבעת הרצון היותר עמוק על פיה. כלומר, אם השכל לא מצליח להטביע ברצון את השכל שלו, אם השכל היבש לא מצליח להטביע ברצון את אותו שכל, זה יקרה בניין חוץ. אבל כל זמן שתהיה רק מציירת והוגה. האדם מצייר, האדם הוגה, יש לו הגיגים, יש לו רעיונות, הוא קשור לאינפורמציות וכו'. כל זמן שתהיה רק מציירת והוגה, וחפץ הלב בחייו אינו נוטל חלק במעמק החיים הציורים הללו, הרי זה רק בניין חיצוני, שאין ההשלמה היחידית והציבורית נבנית בהם בניין הדהד. אומר הרב, התורה והיראה, החוכמה והתפילה וכו'. כשהם באים תמיד יחד, אינם משפרים את העולם, בין מצידו הפנימי, בין מצידו החיצוני. אני מדלג. ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד, לפי אותה המידה, שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהן, ויעוררון לטובה. אז בונות ההכרות, יחד עם השכלול החיצון שהן משכללות את רוח האדם, גם את העולם הפנימי שלו. זהו עיקר היסוד המונח בסדרי ההסברות, המתגלות לפני ההכרה האנושית, וכו' וכו' וכו'. שומעים? כן. ההכרות צריכות להיות נמסרות, ודאי ההכרות האלוקיות, לפי אותה עמידה שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהם. הרצון יכול להיות דומם, יכול להיות סטטי, יכול להיות, לא רוצה להגיד מת, אבל כלפי חוץ יכול להיראות כבלתי קשור, לא רלוונטי. והתפקיד של ההכרה השכלית זה לזעזע את הרצון. זה קשור למה שאתה אמרת, ששרתי את שמך.
דוד.
אז אומר דוד, רצה כבר אחוז דקות ישראל לפרע בעליהם תורה ומצוות. אם התורה היא נשארת ברמה של ידיעה שכלית, ולא מעוררת את הנפש, את הרצון, עד כדי רצון לפעול פעולות מעשיות, קרי מצוות, אז יש כאן בעיה חמורה מאוד. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לבחר בעליהם תורה ומצוות. התורה מצד האמת היא הרבה למעלה מהמצוות. כמו שאמרנו, אדם שמקיים רק מצוות כי אלוהים ציווה זה דת, זה חוק. אבל מצד שני, אדם ששייך רק לידיעות שכליות שלא מעוררות הנפש עד כדי לעורר את הגוף לקיים מצוות, בעיה חמורה מאוד.
מצוות מאוד לעורר?
המצוות יעוררו את השכל והשכל יעורר את הרצון שיקיים את המצווה. מה? למה לאט לאט? זה ברור. השאלה אם אתם מעוניינים שנקרא עוד כמה דברים. זה חשוב. הרב אומר שהטבע הרצוני הזה, הרצון הפנימי שצריך להזדעזע, שצריך להתעורר, הרבה פעמים הוא מופיע, או אנחנו מופיעים עליו בגוונים, כלומר, אנחנו צובעים את ההכרות בכל מיני גוונים. אני קורא איזה משפט אחד. תמיד טבע הרוח הוא לבוא מעולף. כלומר, הרוח היא לא באה בצורה ישירה. אז הזעזוע הפנימי לעורר את הרצון מהדממה שלו, זה לא בא בצורה ישירה, אלא זה בא בגוונים, זה בא במעטפות, בכל מיני מהלכים. אז טבע הרוח, תמיד טבע הרוח הוא לבוא מעולף בצורות מגוונות בגוונים, שהם מלווים את העצמיות שבהכרה. והגוונים, יש להם תמיד השפעה על ההכרה עצמה. והגוונים הם תמיד נותנים על ההכרה איזה עצמיות משלהם. והמדע, השכל, תורח תמיד איך להכיר את ההכרה ביסוד הפנימי שלה. אבל הרבה פעמים הוא נתקע בגוונים, הוא נתקע בלבושים. אני מדלג אותי פה, אבל כשאנו באים לסכם את נקודות הבניין הפנימי, שהוא היסוד היותר עיקרי בשכלול העולמי, אז נמצא שההכרות רק אז תפעלה על החפץ לפי המגמה הטובה שבהן, דווקא כשהן באות בתחילתן מגוונות, כלומר היות, ואנחנו לא יכולים להיפגש באופן ישיר עם אותו תוך פנימי, אלא זה צריך להתלבש בכל מיני גוונים מבחוץ, כולל הכרה שכלית, שהיא אמורה לזעזע את הרצון, אז דווקא הגוון השכלי הזה, שהוא מאפשר את ההגעה אל אותו תוכן פנימי, בצורה מודרגת, בצורה משולבת, בצורה תהליכית וכו', דווקא הגוונים האלה הם מולידים נטיות של חפץ לטובה, אבל אוי ואבוי אם אנחנו נישאר ברמה של הגוונים. זאת סכנה גדולה מאוד. טוב, יש כאן עוד הרבה. עוד משפט אחד. אבל אם היו ההכרות באות ערומות, חשופות, בתוכיותן כמו שהן, אם ההכרות הפנימיות האלה היו באות, אם התוך הפנימי הזה דוח, ניקח דוגמה פשוטה. בסדר, אדם מגיע למכון מיר למבט, רוצה להתחזק מבחינה רוחנית. יפה. אני נכנס למכון מיר לכיתת אמונה, איך שהוא נכנס לכיתת אמונה? פאק! מיד משפיעים עליו את אותו תוכן פנימי, אלוהי, רוחני, אינסופי וכו'. אין לו כלים להכיל את זה. הוא חייב את הגוונים, הוא חייב את הלבושים, הוא חייב את המעטפת, הוא חייב את ההדרגה, הוא חייב את השלביות. אז אם היו ההכרות באות ערומות, חשופות בתוכיותן כמו שהן, כלומר היו, התוך הפנימי היה מיד, אם שלום אמר, מזעזע לנו את הנשמה, אז לא היה כל מקום להתעוררות החיים הנפשיים הפנימיים. ואז אני מדלג טיפה. ואז האדם לא היה לו כלי קליטה לדבר הזה. טוב, יש כאן דברים עמוקים, אני לא יכול כרגע לפרט, אין לו את הזמן עכשיו לפרט את זה.
אבל השכל הוא בעצם הכלי קיבול?
השכל הוא המעטפת שדרכה עוברת, או דרכו עוברת הנשמה, ולכן הנשמה חייבת לעבור דרך המעטפת של השכל, אבל אוי ואבוי אם אנחנו נשכח שהמטרה היא חשיפת הנשמה. אז מצד אחד, בעולם הזה הבניין הפנימי עובר דרך המעטפת החיצונית, ולכן אנחנו זקוקים כל הזמן לקלף את המעטפת החיצונית כזאת הבניין הפנימי, ולכן ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי אותה המידה שיזעזעו את הנטיות של הרצון מהדממה שלהן ויעורון לטובה. מצד שני, אם אני ארצה לעורר לטובה בדוח, בצורה ישירה, בצורה חשופה, בלי שזה יעבור דרך הגוונים שהנפש יכולה להכיל אותם בשלבים שלהם, בלבושים שלהם וכו', אז יגרום יותר נזק מתועלת. טוב, אולי פעם כדאי ללמוד את הפסקה הזאת. פסקה לא קצרה. ברות הקודש, כן.
זה בעצם מה שמוביל לרפורמה?
אני לא יודע למה אתה מתכוון.
מה שאמרת שהנשמה חייבת לעבור דרך השכל, אבל
אסור נשמח. הנשמה חייבת לעבור דרך השכל, אבל הנשמה היא לא שכל. אז אתה אומר שהרפורמה שווה שכל.
כאילו, זה לשכוח שבעצם זה חשפת הנשמה, שהשכל זה רק ביטוי לחשפת הנשמה?
אם לזה אתה מתכוון רפורמה, אז אולי כן. למה אדם ממין נקבה רוצה להניח תפילין ולתתף בתלית בכותל במקום מרכזי? כי זה כתוב בשולחן ערוך שזה אפשרי?
לא.
או כי זה בא ממקום אחר?
בא ממקום רוחני.
בא ממקום רוחני, הבנו.
בסדר.
לעשות רוח, או זה יותר טוב.
אם עושה רוח, יורד גם גשם.
רגע, עוד טיפה, עוד נקודה אחת.
אחת
ושבע דקות. טוב, הגענו לקדושת הזמנים. בואו נשמור את הפסקה הזאת לשבוע הבא. בעזרת השם. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.